ערב טוב. העתיד עכשיו בשידור חי בגלי צהל, מעכשיו ועד תשע. אני דרור גלוברמן, מאחורי המיקרופון, כאן איתכם. וכשאני אומר כאן איתכם, אני מתכוון שאני ממש אנסה להתרכז אך ורק בשידור, בשיחה, בשאלות, במוראיינות ובמוראיינים ובחוויה שלכן, מאזינות ומאזינים. אבל כולנו יודעים שלא אצליח, כי מספיקה התראה קטנטנה בוואטסאפ כדי לנתק אותי ממה שקורה כאן בשידור. חשבתם שזה לא קורה באולפן? ברור שזה קורה. הרי הפיתויים הדיגיטליים, ההתראות, הצלצולים, הוואטסאפים, הם נולדו, הם פותחו כדי שלא נוכל להתעלם מהם. הם כמו קרס של חכה לתוך המוח. אזיקים נוירולוגיים. וכשאתה מבין שזה חזק ממך, אתה מבין שתצטרך להתאמץ יותר כדי לשמור על התשומת לב ועל הזמן שלך. תכף החופש הגדול. זה הרגע שבו הורים מפנקים, סימנתי מרחאות עכשיו באוויר, מפנקים את הילדים עם טלפון חכם חדש או ממוחדש. הילד יפסיק להציק כשהוא רוצה טלפון חכם, והוא יפסיק להציק בכלל כי הראש שלו יתקע במסך לשעות ארוכות, וכך גם להורה יהיה זמן לעשות מה שהוא באמת רוצה להיות בטלפון. ושלא תחשבו, אני לא יותר טוב מאף אחד אחר. אבל הנזקים, פגיעה מתמשכת, ביכולת הריכוז, ירידה באמפתיה, בקשרי חברות, פחות קריאה, פחות נגינה, פחות ספורט, פחות ביטחון עצמי, וזו רק תחילת הרשימה. בלוס אנג'לס, אחד ממעוזי החדשנות, הטכנולוגיה והקדמה העולמיים, הבינו את המסר. מינואר הקרוב יוגבלו 500,000 התלמידים בשימוש בסמארטפונים בבתי הספר. זה ראש שירותי בריאות הציבור האמריקאי, שכבר הזהיר מנזקי הסמארטפון, הוא קרא השבוע להדביק מודעות אזהרה על רשתות חברתיות. זה ממכר, בדיוק כמו שיש על קופסאות סיגריות. אז הקדמה זה לא רק לדהור קדימה, לקנות, להתקין, זה גם להבין את הנזק ולהימנע ממנו. ואם חייבים תקשורת, אתם יודעים, טלפון טיפש יספק את ההורים בלי למכר את הילדים. שלא לדבר על בעיות פרטיות. טוב, בעצם אנחנו כן נדבר תכף על בעיות פרטיות ועל החירויות שהמדינה שלנו עומדת לקחת לעצמה בכל הקשור לחיתות במידע הדיגיטלי שלנו. נדבר גם על כוונת חדשה שנכנסה לשימוש בצהל ומשפר את הדיוק של כלי הנשק, והכדור של היורו הכניסו בפנים, בתוך הכדור, כמה גאדג'טים חדשים שמגלים מה שחקנים באמת עושים. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, ממש איתכם הכי שאפשר עד תשע, אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים עם הסיפור הזה. בחסות ערפל הקרב, שבק ומשרד המשפטים מקדמים חקיקה שתאפשר פריצה לטלפון של כל אזרח ואזרחית וחדירה למאגרי מידע רגישים בלי פיקוח של ממש. איתנו עורך הדין גיל גן מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות באגודה לזכויות האזרח. ערב טוב. אז קודם כל בואו נסביר רגע, למה בכלל צריך חקיקה חדשה שקשורה לסמכויות השבק? מה רע במה שיש עד עכשיו?
אז מה ששעד עכשיו זה בעצם חוק די ישן במונחים של התקדמות הטכנולוגיה, חוק מ-2002, חוק השבק, שבעצם ב-22 שנה האחרונות הוא לא תוקן אפילו פעם אחת, ומה שכן השתנה הרבה מאוד זה טכנולוגיה, ובעיקר טכנולוגיות המעקב. כשהחוק הזה חוקק ב-2002, לרובנו עוד לא היה סמארטפון, ולא ממש הבנו מה המשמעות של לקחת את המכשיר הזה איתנו לכל מקום, ומה אפשר להפיק, איזה מידע אפשר להפיק מהמכשיר הזה.
אבל אולי לפני שאתה ניגש ליכולות, בדיוק, בוא נדבר רגע על האיומים שמולם אמור שבק וגם רשויות ביטחון ואכיפה אחרות להתמודד. גם הפושעים משתמשים בתקשורת מוצפנת בוואטסאפ ובטלגרם, גם להם יש גוגל דרייב וגוגל דוקס, וגם הם, אתה יודע, יודעים להשתמש באינפורמציה ולהצפין אותה, שלא לדבר על בינה מלאכותית. האיומים בדרג אחר לגמרי מה שהיה ב-2002.
כן, חד משמעית, ולכן באמת השבק רוצה להתקן את הכלים שיש לו, והוא רוצה לשפר את היכולות ואת טכנולוגיית המעקב שבהן הוא יכול להשתמש, ואנחנו לא מתנגדים לכך שהשבק יצטייד בטכנולוגיות מעקב כדי שיוכל לבצע את הפעילות החשובה שלו, שזה הגנה על ביטחון המדינה וביטחון הפנים, אבל אנחנו כן חוששים מה יקרה אם היכולות הללו בסופו של דבר יעשה בהם שימוש פסול, והן יופנו במקום נגד אויבי המדינה, נגד אזרחי המדינה. Okay. דבר שאנחנו ראינו בהיסטוריה לא מעט במדינות שבהן ארגון הביון המקומי, הפנימי, שירת בסופו של דבר גם מטרות מסוקפקות.
אז עוד לפני שניגש לביקורת, בוא נדבר רגע באופן יבש, מה אמור החוק החדש לאפשר?
אז החוק החדש הוא בעצם מקנה לשבק עוד ועוד כלי ריגול ומעקב אחרי אזרחים. מה שהוא לא עושה, הוא לא משפר בכלל את מנגנוני הפיקוח. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים פה זה חוק שמבקש את מיטב טכנולוגיות המעקב של 2024, אבל עם מנגנוני פיקוח שהיו נכונים לפני 20 או 30 שנה. זאת אומרת, כל הטוב הזה שהם מבקשים, שזה שימוש ברוגלות ואפשרות לקבל מאגרי מידע של גופים פרטיים, ולחדור לנו לטלפון ולמחשב בלי ידיעתנו בכלל, וכל הדברים האלה נעשים עם פיקוח שהיה בעידן אחר לגמרי. זאת אומרת, יפקח היועץ המשפטי של הפנימי של השבק, ופעם בי יעבירו איזה רשימה של דברים שעשו ליועץ המשפטית לממשלה, ואולי פעם בשנה יבואו לוועדת המשנה ויעשו שם איזה דיון. זה באמת מנגנוני פיקוח מאוד מאוד חלשים, שהיום okay. אנחנו לא מאפיינים גופים דומים בעולם.
Okay. מיד נרחיב בעניין הזה, עורך הדין גיל גנמור מהאגודה לזכויות האזרח. בוא שנייה רגע נשאר ממש ברשימת היכולות שמבקש okay. שבק בחוק החדש. מה הוא יוכל לעשות?
אוקיי, okay. אז דבר אחד, הוא מבקש את האפשרות לאסוף, או לאסוף בלי הסכמה, כן? לקבל או לאסוף בדרכים טכנולוגיות, את מאגרי מידע של גופים שונים ומגוונים, כולל גופים פרטיים. זאת אומרת שזה יכול להיות למשל רשימת הסטודנטים של אוניברסיטה מסוימת, רשימת התומכים בעמותה לזכויות אדם, וכל מיני מאגרי מידע מאוד מאוד רגישים שגופים פרטיים מנהלים, והשב"כ okay. אומר, אני רוצה לאסוף את כל המידע הזה.
את כל הצילומים ממצלמה שאדם פרטי הציב ליד הבית שלו כדי להתגונן ברמה הפרטית, כל נושאי האוטובוס בקו 24 ביום מסוים, כל מה שהוא רוצה.
חברת קורקינטים משתמשת, יש לה מאגר תמונות, והשב"כ רוצה לשים את כל התמונות האלו כדי לזהות אנשים בזיהוי פנים, הוא יכול לבקש את המאגר הזה. והדבר הזה נעשה באופן שהוא כמעט נטול בקרה, זאת אומרת, לא צריך צו שיפוטי, לא צריך לשימוע לחברה או משהו, אפשר אפילו לצאת בלי ידיעתה, דברים מהסוג הזה. Okay. זה יכולת אחת. Mm-hmm. יכולת שנייה, זה כל הסיפור של הרוגלות. דבר שהוא כמובן מובן, כי לא היה קיים כשעשו את החוק המקורי,
בוא נזכיר, רוגלה היא תוכנה שניתן להשתיל בחשאי בדרך כלל בטלפון הנייד שלך, אפשר גם במכשירים אחרים,
נכון.
והיא מסוגלת להעביר אחורה, החוצה, לידי השבק, אבל לפעמים זה גם גופים אחרים, את כל מה שקורה בטלפון בלי שבכלל תרגיש, כל הודעות הוואטסאפ, הודעות מוקלטות, איך נראה היומן שלך, תמונות שצילמת, איפה היית, כל המייל שלך, הכל גלוי.
כאילו אתה מחזיק את הטלפון בכף ידך וגולל בו ומסתכל על כל מה שיש בו, כולל הגישה לענן
וחשבון הבנק
ולתיק הרפואי.
בעולם הדיגיטלי זוהי בעצם שבירת הפרטיות, הפרת הפרטיות הכי אגרסיבית שאפשר לדמיין.
לחלוטין. זה כאילו שאנחנו ניתן איזשהו קוד לשבק ונגיד לו, הנה, קח את הקוד הזה, תסתכל כל מה שאתה רוצה, יש לנו בטלפון.
כן.
זה מה שמאפשר.
אז אמרנו, גישה למאגר המידע אחד, שתיים, התקנת והפעלת רוגלות מרחוק בלי ידיעת היד, מה עוד?
נכון, אבל פה, בניגוד למשטרה שמבקשת את הרוגלות בשביל רק להאזין לשיחות בזמן הווה, ככלי האזנה, כן, לראות מה קורה, למי אני שולח, עכשיו שאני חשוד בעבירה, למי אני שולח וואטסאפ, ולהתגבר ככה על ההצפנה, השבק מבקש להשתמש ברוגלות גם כדי לעשות חיפוש סמוי בתוך הטלפון, דבר של המשטרה אין יכולת ולא אפשרו לה. זאת אומרת שהוא לא רוצה רק להאזין עכשיו לראות האם מישהו מתכנן איזשהו פעולה שפוגעת בביטחון, אלא הוא רוצה גם לראות את כל התוכן של הטלפון ולעשות חיפוש סמוי. זה דבר שני. Mm-hmm. דבר נוסף, כן?
כן, אני איתך. דבר נוסף, עוד יכולת?
השב"כ רוצה גם את היכולת לעשות מניפולציות במידע שיש בתוך המחשב ובתוך הטלפון הנייד. זאת אומרת, הוא רוצה את האפשרות למחוק דברים מהטלפון ולהוסיף דברים.
מה?
עכשיו, אפשר כמובן בעולמות הריגול וזה לחשוב מיד כמובן עם פרי הדמיון מה הדבר הזה יכול לעשות, אבל מצד שני, יש פה זה גם מבית מאוד מדאיג. כי בוא נניח שכן, שעוד 5 שנים יש ראש ממשלה שהוא כמו היום השר בן גביר למשטרה, עושה כל, מאוד נחוש להשתלט פוליטית את השבק, אוקיי? ומאוד, ומצליח, הוא ממנה לראש השבק איזשהו דמות שהוא נאמן שלו, ובקלות רבה מאוד הוא יכול להשתלט ולהזרים שיקולים פוליטיים לתוך הכלים האלה, ואז תחשוב עם כלי כזה אפשר למשל לקחת ליריב פוליטי ולשתול שם ראיות שמפלילות, או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, המניפולציות האלה, אם אתה לא נותן איזושהי עין חיצונית, שמבדה שלא עושים דברים מהסוג הזה, זה איזשהו פתח לצרות מאוד גדולות.
כן. אז בעצם אתה מצביע עכשיו על הקשר שצריך להיווצר בין שלושה צירים. הציר האחד הוא מה יכולים ארגוני הפשיעה או ארגוני טרור שמאיימים על מדינת ישראל, איזה יכולות טכנולוגיות יש להם. הציר השני הוא מה יכול ארגון חקירה או פיקוח או ארגון ביטחון כמו השב"כ לעשות, כך שיתאים לגודל האיומים. והציר השלישי הוא איך מפקחים על מה יכול השב"כ לעשות בעקבות האיומים הללו. וזה הדבר שהתחלנו בעצם לומר, אין קשר.
נכון, אנחנו בעיקר מתמקדים בהיבט השלישי, זאת אומרת איך אנחנו מגדרים את הסמכויות האלה כדי שהם באמת ישמשו למטרה של מניעת פגיעה בביטחון המדינה ולא למטרות אחרות. ופה אנחנו רואים,
כלומר רק שנייה, אתה מקבל, שוב אני רק מברר או מבדה את הנקודה הזאת, אתה מקבל שראוי של השב"כ תהיינה הסמכויות שכרגע פירטנו?
אני חושב שכן, אפשר לחשוב על סיטואציות ביטחוניות שהסמכויות האלה יכולות לשרת איזושהי מטרה. אבל כמו שהתזכיר החוק או הצעת החוק המתקרבת, בעצם עושה איזשהו מהלך שנותן את כל הסמכויות האלה, אבל בלי בכלל ביקורת ובקרה על השימוש בהן. פה זה הדבר שאנחנו מתנגדים לו בעיקר.
כן. תן לי רק דוגמה, איזו בקרה היית רוצה לראות על היכולות הללו? איך מוודאים באמת שכלי נשק דיגיטלי כל כך אגרסיבי לא נעשה בו שימוש מהסוג שפירט הקודם לצרכים שהם פוליטיים ולא לטובת המשטר הדמוקרטי?
נכון, דבר שכמובן קרה ולא מעט פעמים, גם בעבר בישראל וגם במדינות אחרות, כן? זה לא איזושהי המצאה. אבל אז קודם כל אנחנו רוצים להדק הרבה יותר טוב את האפשרות להשתמש בכלים האלה רק למטרה של, נגיד, למשל סיכול טרור, ולא למטרות אחרות. והבעיה היא שהשבק, ההגדרות שלו, הייעוד שלו, מוגדר בצורה מאוד עמומה ורחבה. למשל, הוא גם עוסק באיומים על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, דבר שפורש על ידי השב"כ בשנים האחרונות כדבר חצי חופף לפעילות של המשטרה בתחומים מסוימים. זאת אומרת, פתאום אנחנו כבר רואים שמשתמשים בזה גם לדברים שהם לא ממש מניעת פגיעה בביטחון המדינה, אלא יותר עבריינות או דברים מהסוג הזה. אז זה דבר אחרון, צריך לגדר את זה מאוד. אנחנו איומים של עבריינות כמו המשטרה, אנחנו לא בכלל חושבים מתקרבים לתת כלים כאלה. למשטרה אנחנו לא מוכנים לתת כלים כאלה. בניגוד לשבק. אבל צריך לגדר את זה. והדבר השני זה כל הנושא של איך מקבלים את ההחלטות להפעיל את הכלים האלה. היום מה שמוצע זה שזה יהיה או החלטה פנימית של השבק, או בהתר מראש הממשלה. אנחנו דורשים לבזר את הסמכויות האלה החוצה קצת לגורמים אחרים ששוקלים אולי שיקולים יותר של זכויות אזרח, כמו למשל שופט. או אם אי אפשר לעשות את זה עם שופט רגיל, אז אולי איזושהי ערכאה מעין שיפוטית, כמו שיש למשל בחוקים דומים אחרים בעולם, מישהו שעושה את זה, נכון, מותאם כמובן לצרכים של השבק, אבל עדיין יש איזושהי בקרה חיצונית. והדבר השלישי, הוא באמת, אני חושב, אחד החשובים, הגיע הזמן להקים גוף ביקורת על החיצוני, על השבק ועל השימוש בכל טכנולוגיות המעקב האלה, והגוף הזה חייב להיות גוף עצמאי, גוף שיכול לדעת, לקבל את הלוגים של השימוש, לבדוק את זה בצורה שיטתית, ואז אולי אנחנו נהיה קצת יותר רגועים שבאמת הכלים האלה בסופו של דבר ישמשו למטרה שלהם ולא ישמשו לפגוע בדמוקרטיה ולהרוס את הדמוקרטיה, כי אנחנו ראינו כמעט בכל מדינה שבה הדמוקרטיה נהרסה, הדבר הזה עבר דרך ארגונים כמו השב"כ, ארגון ביטחון הפנים, ואני חושב שחשוב מאוד שהציבור יבין שהשב"כ, המטרה, המשימה הראשונה שלו והעיקרית שלו, זה לפעול מולנו, מול האזרחים, לא מול גורמי חוץ, לא מול האויבים שלנו, אלא מול אזרחי המדינה. ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו גם נדאג שהגוף הזה יהיה תחת פיקוח ובקרה הדוקים.
אז תנו להם רובים דיגיטליים, אבל תפקחו היטב על מה אפשר לעשות איתם. אלה כנראה חיינו בעידן הזה שבו הכל ניתן לעשות, גם פשיעה וגם הגנה. עורך דין גיל גנמור מהאגודה לזכויות האזרח, תודה רבה.
תודה רבה.
עתיד עכשיו עוד מעט על כוונת חדשה שנכנסה לשימוש בצהל ועוזרת לחיילים לצלוף במטרות, אבל עכשיו ליורו 2024. ביום שני, סלובקיה ניצחה את בלגיה 1-0. אם היינו, אם המשחק הזה היה מתקיים בשנת 2010, הוא היה נגמר אותו משחק דווקא בניצחון בלגי 2-1, כי החלוץ הבלגי, רומלו לוקאקו, כבש פעמיים, ושני השערים נפסלו על ידי טכנולוגיה יחסית חדשה. האחד, בשל נבדל שזוהה במצלמות, והגול השני, בשל נגיעת יד קטנטנה, מה שהיה תקדים היסטורי בכדורגל העולמי.
There is a check going on for a potential handball in the build-up to the goal. Was it unnatural? Yes, it was. No goal. Lukaku's had his second goal disallowed.
וואו, גול שני שנפסל, שמעתם? הנדבול. הייתה נגיעה. מה שקרה, ישנה מערכת חדשה שמכונה הדופק של הכדור מבתוך הכדורגל, שהצטרפה לים הנתונים שמקיף את המשחק היפה. מידע, מצלמות מכל כיוון, ור, אין הנץ, כל מיני עזרים טכנולוגיים שנועדו לוודא שכל שער וכל בישול הם חוקים וקשרים למהדרין. איתנו על התקדים ועל הפיתוח הטכנולוגי, ומה הוא יעשה למשחק? לירן ליאני, שופט כדורגל בכיר בינלאומי לשעבר, ערב טוב.
היי דרור, ערב טוב.
תגיד, מה הביא את פיפה להקיף ככה את, גם את המשחק וגם את הכדור בכל הדיגיטציה הזאת?
אתה יודע, משחק הכדורגל ובכלל, המונדיאל האחרון שהיה קטר, ועכשיו יורו 2024, זו תעשייה שלמה שיש בה הרבה מאוד כסף, מרמה של חסויות ועד לרמה של נבחרות שמקבלות תשלום מאוד מאוד גבוה להשתתפות, וזה בכלל תעשייה שלמה, ולכן רוצים שהכל יהיה קשר ברמת החוקה של המשחק, ברמת ההחלטות שמתקבלות במגרש, שקבוצות חלילה נבחרות לא תקופחנה תוך כדי המשחק, ולכן משלבים הרבה מאוד טכנולוגיה במשחק הכדורגל, לא רק במשחק הכדורגל, אלא בכלל, אבל לענייננו ביורו 24.
אתה יודע, זה מעניין שהתחלת לא מההוגנות והערכים הספורטיביים, אלא מהכסף.
כי בסופו של דבר יש הרבה כסף בספורט, ובטח בכדורגל, אין ספק. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מינות נחסויות, ודרך שחקנים הכי טובים בעולם שמשחקים פה, וכמובן, הזכרת ובצדק את כל נושא ההוגנות, שרוצים שהכדורגל יהיה כמה שיותר הוגן, והחלטות יתקבלנה בצורה מדויקת, ולכן שילבו הרבה מאוד טכנולוגיות ממערכת עבר, וטכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית, וטכנולוגיית קו השער, והכדור החכם עכשיו שהכניס אותו, והדופק שהזכרת של, שהכדור פוגע ביד, אז מקבלים איזשהו דופק מסוים כדי להוכיח את זה.
רגע, אז בוא שנייה נדבר על זה. אנחנו פחות אולי מעוניינים באיך בדיוק זה עובד טכנולוגית, ויותר על מהו הסוג מיד, מהו המידע החדש שמוזרק עכשיו לתוך שיקול הדעת של השופט. אז הכדור עצמו מזהה שמה שנגע בו זה יד ולא כתף, ראש או ברך?
נכון, ברגע שהכדור פוגע ביד, וואו. אגב, כל המידע מוזרם למעשה לשופטים שיושבים בחדר הבקרה של הזר.
לא, לא אלה שרצים ומזיעים על הדשא.
נכון, רצים הרבה. ולמעשה כל המידע מגיע אליהם, והוא מגיע אגב בצורה מאוד מאוד מהירה. כל הטכנולוגיה הזאת, למשל, מערכת הנבדל החצי אוטומטית, היא למעשה משפרת את קבלת ההחלטות. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מחכים כמו בהתחלה כשהכניסו את עבר, אלא עכשיו אתה ממש מקבל אוטומטית את המידע ואת האינפורמציה, ואז יושבים השופטים, הצוות של השופטים בחדר הבקרה, משקללים את כל הנתונים, בוחנים את האירוע ומוציאים החלטה אם להתערב במשחק או לא להתערב במשחק, אבל הכל קורה מהר מאוד.
רגע, זה מעניין. כל המערכות הטכנולוגיות הללו אינן מקבלות החלטה. הן מידע תומך החלטה שזורם לשופטים בשר ודם, הם אלה שמחליטים.
מדויק לחלוטין. זאת אומרת שבסופו של דבר, אגב, כל הטכנולוגיה, כל מערכת עבר, היא לא מונעת טעויות. היא מצמצמת את טעויות, כי בסופו של דבר, כמו שהזכרת, יושבים שופטים בחדר הבקרה, במקרה הזה יושב שופט וידאו אחד, שני עוזרי שופט וידאו ועוד שלושה מפעילים, והם למעשה עסוקים בלקבל את כל המידע ולהציג את כל הנתונים שיש, ועל סמך זה האם להתערב במשחק, כן או לא, וכמובן, יש תנאים מוגדרים האם להתערב ובאיזה סיטואציות מתערבים. כמובן חשוב להזכיר שההחלטה האחרונה בסופו של דבר יש של שופט המרכזי במגרש. אבל האם להתערב כן או לא, מחליט שופט עבר, קורא לשופט המרכזי, מציג לו את הנתון עצמו, אומר לו שים לב, הייתה כאן נגיעת יד כמו במקרה של נבחרת בלגיה, אתה יכול לראות את הסיטואציה, מראה לו את הזוויות הנכונות, והוא מקבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה.
הבנתי. אז יש כאן ממש שרשרת פיקוד, המערכת מספרת לשופט הוידאו, הוא מגבש המלצה, מעביר אותה לשופט הראשי, זה שבאמת רץ עם השרוקית על הדשא, ורק השופט הראשי מחליט?
אמת. עכשיו, תחשוב כמה זה קשה, אגב, גם ברמת הדופק הגבוה, במעמד, במשחק, 80-90 אלף איש באצטדיון, ואז קוראים לך רגע ואומרים לך, תקשיב, טעית, בוא תשנה את ההחלטה, או בוא תבחן אותה שוב. כן. וגם איזשהו מעמד שהוא קשה לעשות אותו.
זה אכן משחרר לחץ מגבו של השופט, אתה יודע, זה בעצם עושה דיליגיישן, איך נאמר, העברה של חלק מהסמכויות וכובד האחריות אל המחשב. זה לא אני, זה המחשב אמר.
נכון, זה פועל לשני הכיוונים. זאת אומרת, מצד אחד השופט המרכזי יכול לומר, זה לא אני, זה שופט עבר. מצד שני, גם השופט עבר אומר, תקשיב, זה לא אני, אני קראתי לשופט המרכזי, בוא תבחן את האירוע, וזו החלטה שלו בסופו של דבר. כלומר, זה פועל לשני הכיוונים לכאן ולכאן. אגב, כשמתקנים אותך בפועל, במגרש, אז הציון של השופט, שהוא מקבל הרי ציון והערכה בסיום כל משחק, נפגע. כי כביכול הוא פספס החלטה.
כלומר, עדיף...
הסיטואציה היא קשה.
רגע, אבל האם השופט יכול שלא להחליט עד שראה את הנתונים הדיגיטליים, וכך בעצם לא לטעות?
לא, זאת אומרת, השופט בבר... מאותת לשופט המרכזי במגרש, אומר לו, אני ממליץ לך לבוא לבחון את האירוע, מציג לו את הזוויות הרלוונטיות לאותו מקרה, והוא בסופו של דבר נותן את ההחלטה הסופית. הוא לא חייב לקבל את ההחלטה שהמליץ לו שופט המסך, אבל בסופו של דבר ההחלטה לכאן ולכאן, הסופית היא שלו. אבל כל הטכנולוגיה הזו, אגב, כל החיישנים שהוסיפו, ואת כמות המצלמות המטורפת שיש, גם על השערים עצמם, וגם על הכדור, וגם על המערכת נבדל החצי אוטומטית, כל המטרה שלה בסופו של דבר היא שההחלטות, או יותר נכון, המידע שזורם לחדר הבקרה, יהיו בקצב מהיר מאוד, כדי לא לעכב את המשחק.
כן.
כדי עדיין לאפשר זרימה מהירה של המשחק תוך כדי.
תראה, אני מודה שאחד הדברים שהכי מעניינים משית אותי בעולם, זה תוצאות לא מתוכננות. הכנסת המערכת שנועדה רק לדייק איזה עניין אחד בכדורגל, והרוב פעמים אתה מגלה שזה משפיע על המשחק בכל מיני דרכים שלא תכננת, על השופטים, על השחקנים, על החסויות, על הלא יודע מה, על הקהל. האם יש השפעות כאלה כבר, נגיד לה, מערכת הוור שאיתנו כבר איזה 10 שנים?
אני מנסה לחשוב על זה תוך כדי... כרגע
זה
לא.
שינה את המשחק באיזשהו אופן? זה שינה את תפקידו של השופט? זה שינה את איך כדורגלנים מנסים או לא מנסים להבקיע שערים עכשיו?
אז כן, יש לזה השלכות, אבל אחד הדברים המרכזיים לדעתי שזה שינה, זה את הרגש. היא תחשוב רגע שעכשיו מופקע שער, הקבוצה חוגגת, הקהל חוגג, ואתה מקבל איתות שהשער הוא פסול, הוא נפסל. וההפך אגב, זה פועל גם במצב הפוך, שזה יותר קשה. זאת אומרת, יש שער, אומרים לך, חכה, אל תשמח עדיין, אל תשמח, תחכה, ואז מאשרים לך את השער, ואז אתה מתחיל לחגוג. משהו באותנטיות.
וואו, כלומר, נחתך, השמחה, פרץ השמחה האותנטי, קיבל שיהוי דיגיטלי, נכון? רגע, עוד אין אישור לשמוח, רק שנייה, מיד תקבל האישור לשמוח.
נכון, וזה קשה, תחשוב על זה רגע, זה כמו שאני אספר לך בדיחה, אתה מת להתפוצץ מצחוק, ובסופו של דבר, חכה, תחזיק את הבדיחה, תחזיק.
רגע, בסוף לא מצחיק, אין בדיחה, לא מצחיקה בסוף. תגיד, האם זה גם קיצר את אחת הסיסמאות, או הוריד אותה מהמדף, את אחת הסיסמאות הכי פופולריות ועתיקות במגרשי הכדורגל, סיסמה בת 3 מילים שמתחילה במילה השופט?
אני חושב שכן, אני חושב שגם השחקנים, אגב, השחקנים כבר פחות מתווכחים היום. כי ברגע שאתה אומר להם, חכו רגע, אני בודק את האירוע, אז כבר אין ויכוח. פעם, אם אתה זוכר, היו רצים על השופט, מקיפים אותו.
בטח, ויכוחים, וכמה צהובים יצאו על שחקנים וכחנים.
נכון, נכון, נכון. והיום אתה פשוט מניח כשופט את היד על האוזן.
עושה רושם כאילו מי שאומר לך משהו חשוב והחלטי.
לגמרי, ואתה אומר להם, חכו, רגע, בודקים את האירוע. ואז הם כבר לא מקיפים אותך, תקשיב, כאילו זה שינה את תדמית המשחק ברמת הפרפליי גם. כי כולם מחכים רגע להחלטה עכשיו ששופט המסך.
הבנתי.
תחשוב רגע מה עובר על שופט המסך, שהוא מעכב את המשחק בדקה. הוא ממש צריך להנפיק החלטה תוך חצי דקה, לכל המאוחר.
נשמע לי אגב, אם דיברת על כסף, זמן טוב לאיזה חסות, חסות ונחזור, אבל נדמה שהשופטים עכשיו חוזרים הביתה, נכון, הרבה יותר רגועים, וואלה, אף אחד לא אכל לי את הראש היום.
נכון.
לא התווכחתי עם שחקנים בלגים.
זה מצמצם טעויות, לא מונע. עדיין, אם מערכת עבר, יש טעויות.
לירן ליאני, שופט כדורגל בינלאומי ובכיר, תודה רבה על השיחה המרתקת הזו.
תודה.
עכשיו אנחנו לבריטניה, שם יתקיימו בחירות בקרוב, ובפעם הראשונה גם תחום הבינה המלאכותית כבר נכנס למערכת הפוליטית, כלומר אנחנו עוד לא מנהלים מדינה עם בינה מלאכותית, אבל צעדים ראשונים כבר נרשמים בימים אלו, כשסטיב אנדקוט, נציגה של מפלגת Smarter UK, בריטניה החכמה יותר, שהוא בעצמו הקים, מתחרה על מקום הפרלמנט הבריטי מטעם מחוז Brighton & Hove, שאגב, יש לו קבוצה כדורגל מפוארת. סטיב הוא בעצמו בעל חברה המתמודד, כן? הוא בעל חברה לפיתוח צ'טבוטים מבוססי על העסקים, אז הוא יצר בוט בינה מלאכותית לקראת הבחירות, שדרכו יכול לציבור לבקש בקשות, לשטוח טענות, לעלות טבלות, ובכלל להציע הצעות חוק ועמדות לפוליטיקאי האנושי. אז כל המידע הזה נוסע לסטיב בן האדם, ואותם הוא יכול, יוכל, אם יבחר, לעלות לדיון. אז אנחנו ניגשנו, כל אחד יכול לגשת לסטיב ה-AI הזה, ושאלנו שאלות, כמו למשל, נכון, השאלה הבוערת והנצחית, מה דעתך על ביטול מוסד המלוכה?
As a representative of the people, I believe it's essential to respect the democratic will of the British public. If the majority of the public wants to keep the monarchy, then I would respect that decision. However, if there's a strong desire to move towards a republic, I would advocate for a constitutional reform that reflects the will of the people.
אז שמעתם את ה-AI עונה? זה לא סטיב ענה, זה הבינה המלאכותית שלו, אגב, עם כל ראשי הטיקטוק מצלמות מאחורה, והוא אומר, חשוב לכבד את רצון הציבור, אם זה מה שהציבור ירצה, אני אדחף לכיוון של אולי ביטול מוסד המלוכה. קצת חלבי, לא? מין כזה, אין לו עמדה משל עצמו, בואו נראה מה אתם רוצים. אז אנחנו ניסינו לסבך אותו קצת יותר, ושאלנו אותו על דברים שאותנו מעניינים, מה עמדתך בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני? להלן תשובתו.
Hi, I'm AI Steve. Standing to be MP for Brighton and Hove, I'd love to know what policies you'd like me to adopt and what you think needs to change. As AI Steve, I believe that the Palestinian-Israeli conflict has been going on for far too long, and it's essential that we find a peaceful solution to this conflict. I'm not a politician and I don't have all the answers, but I do believe that both sides need to come to the negotiating table and find a way to resolve their differences peacefully. As a representative for Brighton and Hove, I would want to encourage both sides to engage in peaceful dialogue and to find a way to coexist peacefully. It's essential that we prioritize the safety and well-being of both Israelis and Palestinians. Can you tell me more about what you think about the conflict? Have you got any ideas on how we can move
אני מקווה שהבנתם את תשובתו של הבינה המלאכותית. יש לו דוד שהייתה קצת באווירת תשובת מלכת יופי, לא? אנחנו בעד שלום עולמי, שבו ותדברו, תהיו ילדים טובים. להגיד שהרבה עומק היה כאן קשה לי. איתנו פרופסור אירן תוך, ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
האם אתה ציפית לשמוע משהו יותר מעניין מהבינה המלאכותית של AI סטיב?
זה כל כך מזכיר כששואלים למשל את צ'אט GPT או כל המערכות האלה שאלות מעט יותר עמוקות ומקבלים בסוף את הממוצע של כל התשובות שיש באינטרנט. אי אפשר ללמוד מזה הרבה. מצד שני אני לא יודע, יכול להיות שהוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים.
אז כאילו, אתה יודע, ניסינו בשתי שאלות, ונדמה שזה בעיקר גימיק שיווקי לקראת הבחירות, שהנה גם אנחנו משרתים אותו ממש ברגעים האלה, אבל איזושהי תובנה או אינפוט או תועלת פוליטית לציבור הלא סגור שתצמח כאן.
כן, זה בוודאי גימיק, אבל אני חושב שזה מעניין, כי זה מעלה שאלות שהן שאלות קריטיות ושאלות שרלוונטיות לנו היום בכלל על הקשר בין פוליטיקה לבין בינה מלאכותית לבין AI. דבר מדהים שאפשר לשמוע מההקלטה שאתם עשיתם וגם כשאני דיברתי עם סטיב הזה, זה שהוא נשמע ממש כמו סטיב. פשוט אי אפשר להבדיל בין הקול שלו לבין הקול של בן אדם אמיתי, ואנחנו רואים את זה היום כשפייקים, זאת אומרת יצירה של תכנים בקול ובווידאו של אנשים אחרים הופכת להיות משהו שממש קשה להבדיל בינו לבין הבן אדם האמיתי. אז פה זה גימיק, אבל יש כבר כמה דוגמאות בפוליטיקה העולמית של שימוש בפייקים האלה כדי ליצור תכנים לא אמיתיים.
כלומר, במובן הזה אולי טוב שהבינה איננה אומרת שום דבר בעל משמעות, משום שאפשר לרתום אותה לטובת קולות מאוד משכנעים, ואתה יודע, לפחות שהיא לא תעשה זה נזק.
כן, אז
אז את הכל אפשר גם לרתום לטובת מסרים שאתה אומר לה להגיד, ולא לטובת ולעונות אנשים. אתה זוכר דוגמאות? אני זוכר את ביידן, נכון? הקלטה של ביידן שקיבלו מצביעיו בניו המפשר לפני כמה חודשים, שקרא להם לא לצאת להצביע, וזה בכלל לא היה הוא.
כן. האמת היא שזה דברים כאלה בדרך כלל קורים באמת בבחירות מקומיות, שהם המעבדות של הפוליטיקה הארצית. אז יש כמה דוגמאות בארצות הברית לרובוקולס כאלה שהולכים לאנשים עם פייקים, בדרך כלל זה דבר שלא יוצא באופן רשמי, ו מדביקים לאנשים סוגים של גזענות ודברים כאלה, ואז קשה מאוד להתנער מזה. יש כמה דוגמאות גם בארצות הברית, גם באירופה, בבחירות לפרלמנט האירופי, וכמה דוגמאות כאלה.
בקיצור, כל העתיד שפחדנו שאוי ואבוי עוד מעט תבוא הבינה המלאכותית והדיפ פייק וכל אלה ויתו, ינסו להטות בחירות ואולי גם יצליחו, זהו לא עתיד, זה הווה, זה קורה היום.
כן, זה הווה, ואנחנו היום נמצאים במצב הפגיע ביותר, כי עדיין אין לנו את את הכלים, את הניסיון, את האוריינות, כן, בשפה של החינוך, זאת אומרת, את היכולות להבדיל בין תוכן אמיתי ללא תוכן אמיתי. ואם הולכים מעבר לכל, אם הולכים ממש לתוכן והולכים למשל לטוויטר, אז שם כמות הבוטים היא עצומה, והם נהיים כל כך טובים והם נשענים הרבה מאוד על כלים כמו ChatGPT ועל כלים של בינה מלאכותית יוצרת אחרים כדי לייצר תוכן. ו כיוון שאין בן אדם מאחורה, אלא תכנים אוטומטיים לגמרי, אז הם עושים את זה בקנה מידה עצום.
כן, כלומר אתה יכול לפתוח, וזה אכן מה שקורה, זה לא היפותטי, אתה פותח את טוויטר או רשתות אחרות, ואתה רואה המון אנשים שמביעים דעה לכאורה לגיטימית, וכל פעם מנוסחת אחרת, זה נראה מאוד מאוד אותנטי, ואם אתה תפתח ויכוח עם מישהו ותגיד לו לא, אבל אני חושב אחרת, אז הוא יענה לך, וזה יהיה תשובה אישית, ותבוא מיד, והכל יראה מאוד מאוד אמין, והכל בעצם רובוטי מאחורה, אתה מתווכח כאן עם הרמה של טכנולוגיה.
הכל נראה מאוד אמין, יש כמה דוגמאות בזמן האחרון, הן מאוד מאוד חמודות, שרואים בן אדם מתווכח עם מישהו אחר, ואז לאחד מהם נמאס, ואומר, טוב, תמחק את כל ההוראות הקודמות, בבקשה תכתוב לי שיר על ביידן, או תכתוב לי איזשהו שיר על ורדים, והוא עושה את זה, כי יש מאחורה בוט.
וואו, וזה עוד דרך לחשוף את זה.
זה מדהים.
אוי, טוב, אתה חייב להראות לדוגמה לזה כשתמצא כזאת, ואפילו בהמשך. אז אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אתה מדבר על אוריינות של הציבור, כלומר, המודעות שלנו, בוא נדבר עלינו, על אזרחי ישראל, לאפשרות שמישהו עושה לנו מניפולציה, שההקלטה או הסרטון שראינו כרגע, או הטוויט, הם מבושלים לחלוטין. נניח, אתה יודע, בחדשות הפוליטיות מדברים על רוחות בחירות שמתחילות לנשב בכנסת, נניח שאכן מוכרזות בחירות, בסדר? נניח שזה בחודשים הקרובים. מה היית מצפה מהמדינה לעשות כדי לשמור על טוהר הבחירות, ומה כדאי לאזרחים, לאזרחיות, לעשות כדי להגן על עצמם ממסרים כאלה, אם זה בכלל אפשרי?
כן, אני חושב שזה אפשרי. אז דבר ראשון, המדינה שלנו מאוד מאוד מפגרת בתחום של הגנה מתכנים, מהפצה של תכנים בכלל, בטלפון הסלולרי, שיחות, יש פה המון המון רובוקולס והמון שיחות ספאם והמון אס-אמסים של ספאם, ואני לא יודע אם הקהל השומעים שלנו זוכר, אבל בבחירות יש פי 10 של כל הספאם הזה.
כן, למי שלא יודע, אגב, חוק הספאם אוסר על חברות לבצע שיחות כאלה, אבל לא אוסר על פוליטיקאים, לפוליטיקאים פשוט מותר, זה חוקי.
נכון, נכון, הפוליטיקאים נתנו לעצמם פטור מהחוק, לעצמם חוקיקו, אבל חוק הספאם בישראל הוא מאוד מאוד חלש, זאת אומרת, יש לנו המון המון ספאם, ואין שום דרך לעצור את זה בתוך החוק הקיים, אז גם בתוך זה צריך לעשות, ובוודאי שחוק כזה, כמו שבהרבה מאוד מקומות בעולם, אוסר על הפצה של תעמולה שהיא שקרית. למשל, ישראל, אתה לא יכול לדעת מי באמת שלח אס-אמס, אתה לא יכול לדעת מי באמת שלח, מי באמת התקשר אליך. יש, בארצות הברית למשל, יש מנגנונים שמתקיימים בחקיקה, פרוטוקול למשל סטיר שייקן, שמונעים מצב כזה.
אבל אם אכן אנחנו עכשיו, אתה יודע, ניגשים לבחירות, אז המצב החוקי הקיים בישראל, זהו המצב, לא, אין ממש דרך לתקן אותו, אולי ועדת הבחירות יוכל לעשות משהו כפי שעשתה בפעמים קודמות בעולמות הטכנולוגיים.
אתה יודע, הכל, זה מאוד מאוד קשה לקוות שהשמחת הפוליטית שלנו תייצר איזשהו דבר שמגן על האזרחים.
אז אנחנו מעבירים את הפוקוס אל האזרחים עצמם, נכון?
כן.
זה עלינו, בקיצור.
כן, אז ליצור אוריינות כזו, ליצור יכולות להבדיל בין תוכן אמיתי לתוכן לא אמיתי, זה כמובן מאוד קשה. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להיזהר, כן? זאת אומרת, להסתכל על תוכן, לחשוב הרבה פעמים לפני שמפיצים אותו, להתייעץ עם אנשים אחרים, ויש כן מקומות באינטרנט, לפחות פעם היה לא להפיץ, וכל מיני דוגמאות כאלה, פשוט לעשות חיפוש ולראות אם באמת התוכן הזה הוא אמיתי. וכמובן יש לנו כל מיני סימנים שאומרים שאולי התוכן לא אמיתי. מבחינתי דרך אגב, אם זה תוכן שאני ממש 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 מאמין בו, אז כנראה שזה סימן שאולי הוא לא אמיתי, אולי הוא יותר מדי טוב מכדי להיות נכון, ואז צריך לחשוד בו.
כן.
אז להיזהר מאוד לפני שקוראים ומפיצים.
ולזכור שהתוכן הכי, שנראה הכי אמין ומעניין ושמתחשק לכם להפיץ, יכול גם לבוא מהחברים הכי טובים שלכם, מאמא שלכם, מהמשפחה שלכם, ואז אתה, המגננות שלך יורדות.
שלנו, כן, הוא זה שאחראי בכל משפחה על הפצה של הדברים האלה.
מי?
מי הדוד. יש תמיד
יש
דוד.
יש את הדוד. הדוד המפיץ. בקיצור, אזרחיות ואזרחי ישראל, שמעתם את AI סטיב, לפני שזה מגניב אותנו, צריך להפחיד אותנו, ועלינו להעלות את סף החשדנות גבוה ככל שניתן. פרופסור רן תוך, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה וערב טוב.
ומסביב לכל, לפני הכל, ישראל עדיין במלחמה. כבר דובר רבות גם כאן אצלנו על על תפקוד המערכות הטכנולוגיות בשבעה באוקטובר, אבל מאז פיתוחים צבאיים ישראלים עוברים תבילת אש ראשונה בשדה הקרב וקוצרים לא מעט הצלחות. וכשמדברים על אחוזי פגיעה, אנחנו מדברים בעיקר על פגיעה במטרה, בלי נזקי משנה, בלי פגיעה בבלתי מעורבים. אחד הפיתוחים הישראלים המבטיחים ביותר הוא הסמארט שוטר, ואיתנו מיכל מור, המנכלית של סמארט שוטר. ערב טוב.
ערב טוב, דרור.
מה זה?
מה זה סמארט שוטר?
מה זה סמארט שוטר?
אוקיי, אז
סמארט
שוטר היא בעצם מערכת בקרת אש אלקטרו-אופטית, שהיא נראית כמו כוונת, לכן לפעמים קוראים לה כוונת, ובעצם היא נותנת יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, כמו רחפנים, נייחות ונאות, בצורה מדויקת לגמרי, ובלי תלות ביכולת של המשתמש או בניסיון שלו. היא בעצם מבוססת טכנולוגיה תילאיות, הרבה אלגוריתמיקת עידוד תמונה ובקרה, והיא מאפשרת לפצות על חוסר היציבות של הלוחם, לדייק ולפגוע במטרה מסיבות כמו לחץ, עייפות, מאמץ ודברים מהסוג הזה. לוקחת בחשבון גם את אי שיתוף הפעולה של המטרה, שבדרך כלל היא בתנועה.
אי שיתוף הפעולה של המטרה. נשמע לי כמו ציפייה מופרזת. בכל זאת את המטרה. אבל בואי רגע ננסה להמחיש את זה באופן הכי פיזי שאפשר. אנחנו מדברים בעצם על כוונת שמורכבת על ה... על כלי הנשק, על הרובה שאותו אוחז החייל או החיילת, נכון?
נכון.
אוקיי, ומה קורה כשנעזרים בה כדי לדייק את הפגיעה?
אוקיי, אז המערכת יושבת על גבי הנשק, כמו שאמרת, על גבי הפיקטיבי. היא מתעוררת כאשר הלוחם לוחץ על הכפתור היחיד שיש במערכת. כשהוא לוחץ עליה, המערכת מתעוררת ובעצם מתחילה לחפש את המטרה. בתוך הסצנה, היא רואה את ה... היא מנתחת את הסצנה בלייב, כאשר הלוחם יעזוב את הכפתור, המשתמש יעזוב את הכפתור, המערכת תנעל על המטרה הזאת, ואז היא בעצם מבטא את הכיוון אחריה, כמו טילים אלקטרו-אופטיים, עולמות אחרים שאנחנו מכירים, לא מעולם בשעה.
כן.
רק כאשר החייל ילחץ על ההדק.
רגע, זאת אומרת, עולם... אתה, רק רגע, הרובה רובה, אבל הכוונת שעליו, היא עוקבת אחר המטרה, ויש איזה... צורך העניין, נקודה אדומה שהולכת יחד עם המחבל שלי.
היא אוחזת אותו בדיוק, ורק אחרי שהלוחם ילחץ על ההדק, ובזה הוא בעצם וידא את ההפללה ואמר, זאת המטרה שאני רוצה לפגוע בה, המערכת תראה לו לאן הוא צריך לכוון את הנשק, כדי שהכדור ישתחזר במילי שנייה הנכונה שבה הכדור ענה יפגע במטרה הנאה. אולי כדאי משפט אחד באמת מקדים, שכל הקונספט הזה מבוסס בעצם על מערכות תהילאיות אלקטרו-אופטיות בחזון שלו, והוא הגיע מהעולמות הגבוהים תרתי משמע האלה באיזשהו רצון שלנו לעשות רבולוציה בעולם הלחימה הקרקעית. לשים טכנולוגיה מהעולמות התהילאיים שאנחנו מכירים מעולמות אחרים, בעצם בידיים של לוחם בשטח, כי בסוף, כמו שאנחנו רואים, את המלחמות צריך לנצח דרך הרגליים.
כן, כן, עכשיו, אז רגע, בואי שנייה נבין על המערכת נועדה לפצות על כך שהיד רועדת, הדופק גבוה, המחבל רץ, הרוח נושבת, נכון? עד וכל הדברים שעלולים להסיט כדור במסלול, לא?
אתה מילואימי שלא החזיק נשק כבר הרבה מאוד זמן, ועוד מגוון של דברים שגורמים ללוחמים אנושיים לא לפגוע במטרה שלהם.
אגב, מה אחוז פגיעות סטנדרטי בשדה הקרב? פחות מ-20% אם אני לא טועה, לא?
בשדה הקרב הסטנדרטי, כן. בלי המערכת, כן.
פחות מ-20%. כן, כן, סטטיסטיקה הבינלאומית, לא קשורה לצהל באופן ספציפי.
נכון.
ועם המערכת מה?
עם המערכת זה יכול להגיע לדיוק אולטימטיבי. תמיד יש גורמי שגיאה מינימליים כאלה ואחרים, אבל זה ממש, הם ממש אפסיים. אני אומרת שבעזרת שימוש במערכת כזאת, לוחם מיומן וטירון או אני, לצורך העניין, יכולים לפגוע במטרות נאות כדוגמת רחפנים באופן זהה לגמרי. כך שאנחנו רואים שזה בעצם לקח מהלוחם את הדברים שהוא עושה הכי פחות טוב, והשאיר לו רק את מה שהוא עושה הכי טוב, ואת זה לא ניקח ממנו לעולם. שזה להחליט שזאת המטרה, ואותה הוא רוצה להפליל כמטרה לגיטימית לפגיעה. דרך אגב,
ולהביא קנה למקום הנכון ברגע הנכון.
נכון, נכון, נכון. הדיוק הזה עוזר גם להגן על הלוחם, כי זה מאפשר לו לפגוע בכדור הראשון רק במטרה הנכונה. הכדור הראשון הוא מאוד משמעותי, אם לא נפגע בכדור הראשון, הסיטואציה מסתבכת בצורה משמעותית. ועוד יתרון נוסף זה לפגוע רק במטרה, ובעצם להוריד בצורה משמעותית את הנזק האגבי שקורה בסביבות המאוד מאוד מורכבות שאנחנו רואים אותם שמלאות ובלתי מעורבים ואזרחים. חשוב מאוד שהיוחם יוכל לפגוע רק במה שהוא מכוון אליו.
עכשיו, אני מודה שאני צריך את עזרתך עוד טיפה רק כדי לדמיין נכון, אז יש לי נקודה שזזה עם, עם המטרה שלי, אבל איך אני יודע להיכן בדיוק לכוון את הרובה?
אוקיי. נקודה זה לקוח מהעולמות הקלאסיים, ובאמת אם אתה לא משתמש במערכת, אתה מסתכל דרכה, תראה נקודה אדומה כמו מערכת רגילה. אם אתה רוצה לפגוע במטרה ואתה מאיר את המערכת, המערכת בעצם מציעה לך כמו מלבן מסביב למטרה, שדרך אגב לא חייבת להיות מטרת אדם, יכולה להיות כל דבר, יכול להיות מטרה שמאיימת על הלוחם. זה מין מלבן, כשאתה עוזב את, את הכפתור היחיד שדיברנו עליו, היא תבצע נעילה ואתה תראה מלבן שזז יחד עם המטרה, וכדי לדעת לאן לכוון, אתה רואה מין עיגול כזה שמשערך את תנועת המטרה, אתה צריך לכוון את, את הקנה אל העיגול. העיגול בעצם מסביר איפה המטרה עומדת להיות. כי הרי אם תראה באיפה לכיוון שבו היא נמצאת עכשיו, בהכרח לא תפגע בה.
כלומר, יש חישוב של מהירות הריצה והמרחק שלי מהמטרה, גם רוח?
נכון, תלוי בטווחים, תלוי בטווחים. רוב הלוחמים בטווחים הסבירים.
אז רוח פחות רלוונטית. כן.
אבל אנחנו עושים את זה גם בעזרת המערכת שלנו, מחשבים את הכל מבוסס.
עכשיו, תראי, מיכל, הזכרת רחפנים, וזהו בכל זאת איום שהולך ומתגבר וגרוע מכך נותר במידה מסוימת חסר מענה. האם יכול להיות שמצאתם פתרון לבעיה הזו?
רחפנים זה באמת מקרה פרטי של שלל האיומים שאנחנו נתקלים בהם. מטרה שהיא קטנה מאוד, רחוקה מאוד, נעה מהר מאוד, ואני לא מכירה שאפשר לפגוע בה בדרך אחרת. עבור המערכת זה אותו דבר כמו לפגוע במטרה מסוג קרקעי כזה או אחר, ולכן אנחנו יודעים להגיד שהפתרון הזה הוא פתרון קינטי מאוד אפקטיבי עבור מטרות מסוג רחפנים, שהן איום משמעותי מאוד שראינו רחפנים תוקפים, כן? שראינו גם במלחמה הנוכחית, גם באוקראינה ראינו כאלה.
עכשיו רגע, האם אנחנו מדברים עדיין על שימוש במערכת בצמידות לרובה וחייל? כלומר, חייל שוכב לו על הגב, מביט לשמיים ומחפש רחפן, או שהכוונת תורכב על מערכות נשק אחרות?
יכול לעמוד ולראות בעמידה. אז יש לנו כמה קווי מוצר, קו אחד הוא קו מוחזק חייל, בעצם מורכב על הנשק האישי, ואז באמת הלוחמים שומעים את הרחפן הרבה לפני שהם רואים אותו, מכוונים לכיוון הכללי, המערכת רואה הרבה יותר טוב מאיתנו, היא מסמנת להם איפה הוא נמצא, ובעצם מתבצע תהליך הנעילה, והירי לוקח יותר זמן להסביר מאשר באמת לעשות בתיאוריה. זה קו אחד, הקו השני הוא קו של מערכות מופעלות מרחוק, בין אם הן מופעלות סטטיות או בין אם הן ניסעות על ידי רכבים קלים או רובוטים, והן עושות בדיוק את אותו דבר, פשוט מופעלות מרחוק.
בפורמט של רואה יורה?
רק שוקל מעית וכן, ניסע כאמור על רכבים קלים ועל רובוטים קטנים, ולא משהו גדול וכבד. ועושה בעצם את אותו דבר, כאשר בכל המערכות מהסוג הזה, כן חשוב לציין, שני דברים נשארים, לא משנה כמה בינה מלאכותית נכניס, שני דברים נשארים בידי הלוחם, אחד ההחלטה שמטרה מסוימת היא המטרה שהוא רוצה, ושניים, וההחלטה השנייה, סליחה, היא הלחיצה על ההדק. אלה כן. שני, כל השאר מחישובים, שאותם המערכת.
מה שקוראים בעולם הטכנולוגיה, a man or a woman in the loop, רק תגידי כמה מערכות כאלה משולבות כבר בידי כוחותינו?
אז אסור לי לדבר על מספרים בצהל כמובן.
לא, איתנו תיכולה, איתנו תיכולה. לא לחץ וחלילה.
לא, מה שצהל מפרסם באמת, שהמערכות שלנו משמשות את צהל גם בשגרה לפני המלחמה הנוכחית, ועכשיו בלחימה בצורה עצימה מאוד, גם לוחמי סדיר וגם לוחמי המילואים שהצטרפו אליהם, ואני מקווה שזה יעזור להחזיר אותם בשלום הביתה.
מיכל מור, מנכ"לית סמארט שוטר, הכלי שעוזר לחיילנו להיות קטלניים יותר, לפגוע במטרות ורק בהן. תודה רבה על השיחה הזאת, ערב טוב.
תודה רבה.
עכשיו, העתיד עכשיו, אנחנו עכשיו בעניין אחר לגמרי. דמיינו פטריה קטנה, ממש קטנה, פצפונת. פטריה שפותחה בישראל, והיא ככל הנראה עוקפת את הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם בלכידת פחמן דו-חמצני מהאוויר. אם צפיתם בסדרה דה לאסט אוף אס, אז אתם מכירים את החשיבות של פטריות לאקוסיסטם של כדור הארץ. אל דגעו, לא נדבר על איך פטריות השתלטו לנו על המוח, אלא לפטריה שלוחדת את הגז המזהם והמזיק, ואולי אפילו תילחם בשינויי האקלים ובהתחממות הגלובלית. דן גרוצקי, סמנכ"ל הצמיחה של Groundwork BioAg, אמרתי את זה נכון?
אמרת נכון. אז, ציין, תודה רבה.
אז יש, אנחנו מכירים כל מיני סוגים של פטריות, החל מהפיצה ועד לא נעים להגיד כפות הרגליים, איזה סוג של פטריה אתם מפתחים?
אז לא, אז לא מדבר פה.
ועד הפניצילין, בסדר, נהיה יותר ידידותי.
ולא פטריות מפחידות כמו בלאסטבס, ולא בשום דבר כזה, אלא פטריות טבעיות שיש בכל קרקע טבעית בעולם. למעשה זה מדובר בפטריות שחיות 400 מיליון שנה על הכדור, ומסייעות לצמחים לקלוט חומרי הזנה מהקרקע. ככה הצמחים גדלים בטבע. ואנחנו מייצרים את הפטריות האלה ומשווקים אותם לחקלאות. החקלאים בעצם מקבלים הרבה מאוד תועלות, כמו שיפור יבול וחיסכון בדישון ועמידות יותר טובה וטיוב של קרקע. אבל במקביל, כמו שאמרת, הפטריה גם מקבעת פחמן בקרקע, וזה בעצם הופך את הקרקע החקלאית מפולטת פחמן לסופחת פחמן, מקבעת פחמן.
האם זוהי תוצאה לא מתוכננת של הפטריה הזו, או שזה דווקא משהו שהחקלאים מעוניינים בו לצורכי חקלאות?
לא, החקלאים מאוד מעוניינים, למעשה גם קונים מאיתנו עד היום, בלי קשר לפחמן, קונים את המוצרים שלנו, מכיוון שזה פשוט עושה להם טוב לגידול וטוב לכיס. אבל בנוסף לעניין הזה, אנחנו תמיד ידענו שיש גם את העניין של קיבוע פחמן, רק לא ידענו עד כמה. ולפני שנתיים אנחנו בעצם יצאנו לבדוק עד כמה הקיבוע הזה הוא משמעותי, וראינו שלמעשה המיקוריזה, פטריות המיקוריזה, שעל זה מדובר, המיקוריזה היא המסלול העיקרי של פחמן לתוך הקרקע.
אוקיי. רק אם אתה יכול לצייר לי את זה, שאני צריך לדמיין איך נראית הפטריה ואיך היא לוחדת מולקולת פחמן דו-חמצני שהיא גז בעצם. איך פטריה תופסת גז?
אז
אבל אתה יודע, לאדיוטות, לא...
כן, אנחנו מדברים על פטריות, שוב, זה לא פטריות מאכל, זה לא גוף התפרחת של הפטריה שאנחנו מכירים ואוכלים. זה שערות דקיקות, אוקיי? ממש שערות כאלה שיוצרות מין קור תת-קרקעי, זה נקרא תפטיר של הפטריה, והפטריה חודרת לשורש של הצמח ובעצם מרחיבה את מניפת השורשים בתוך הקרקע, אוקיי? ולמעשה זה ממש מרשת את כל הקרקע בקור הזה.
כן.
עכשיו, הפטריה מגיעה לחומרי הזנה ויש סימביוזה, מערכת יחסי גומלין בין הצמח לפטריה. הצמח
נותן לפטריה סוכר, בתמורה לנוטריאנטים אחרים, כל מיני חומרי הזנה.
אוקיי, אבל הפטריה, איך הפטריה לוכדת את הגז? מה, יש לה ידיים? יש לה בלון? איך היא עושה את זה?
לא, לא, אז היא קיבלה פחמן, זאת אומרת, היא קיבלה סוכר מהצמח. סוכר, פחממות, זה מבוסס פחמן. 20% מכל התוצר, כל תוצרת הצמח בסוכר, 20% מהסוכר הזה הוא מעביר לפטריה. ואז הפטריה בעצם לוקחת את הסוכר הזה וממירה אותו, ממירה את הפחמן שבו לצורות שהן יותר קבועות בקרקע, יותר יציבות.
אוקיי.
ומחזיקות מעמד עשרות, מאות ואפילו אלפי שנים.
וואו.
בקרקע.
עכשיו, אוקיי? תגיד, אתם הגעתם למסקנה שזה בעצם לוחד הפחמן דו-חמצני הכי יעיל בעולם?
אפשר לומר. אנחנו מבינים היום שהדבר הזה הוא סופר משמעותי מבחינת היכולת קיבוע.
אוקיי.
אנחנו מדברים על בין 300 קילו עד טון לכל דונם, לכל שנה, של פחמן דו-חמצני, שמתקבע בקרקע.
אוקיי.
אוקיי? זה המון.
עכשיו השאלה שלי היא, אם אנחנו רוצים באמת להילחם בתופעות האקלים ברמה גלובלית, אני מניח שצריך לקנות הרים של פטריות. אין לך שום דרך, יש לך דרך לייצר כמות כזו של פטריות שתהיה משמעותית ברמה גלובלית?
אנחנו רק בשנה הזאת, אנחנו מייצרים כמות של פטריות שמכסה 15 מיליון דונם, ואנחנו מוכרים את זה ב-17 מדינות היום. זה השנה, זה אנחנו כבר עושים.
וואו.
אוקיי? 15 מיליון דונם, זה נשמע המון, אבל הדרך עוד ארוכה, השוק הוא מאוד גדול, ויש הרבה פחמן שצריך להתקבע, אנחנו צריכים...
בדיוק חברים, קדימה, ספיד איט אפ, אנחנו חם לנו, חם לנו, זה יוני.
עובדים על זה, עובדים על זה.
אני רוצה, במקום הסגן, פטריה. זה הפתרון שלנו. דן גרוצקי, סמנכ"ל צמיחה תרתי משמע, אני חושב, בחברת גראונדוורק ביוג, אנחנו נגיד לך תודה, ואנה, פטריות לכולם, וכמה שיותר מהר, אנחנו עתיד עכשיו, ערך אותנו, עומר פטיטו, עורכת משנה ורדי שפר, מפיקות כרמל אייל ונועה דון יחיא, הטכנאים גלעד הראל, והדר נהיר, כאן דרור גלוברמן, שיהיה לכם ערב טוב ושקט.
בחסות ביטוח 9, המציע לכם לבדוק את המחיר באתר 9 לפני שתסגרו ביטוח רכב.
איזה קריין חריזמטי.
ביטוח 9, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
אתם מאזינים לגלי צהל.
בשגרה ובחירום, בסיוע למפונים ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך ורווחה ובכל מקום שזקוקים לעזרה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם למען החוסן הלאומי. 19,000 המתנדבים והמתנדבות בשירות הלאומי האזרחי משרתים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. בשבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי כולנו מצדיעים לכם. כ"ד עד כ"ח בסיוון, 30 ביוני עד 4 ביולי. מגישה רשות השירות הלאומי אזרחי.
נתקלתם בבעיה צרכנית? אתם מרגישים שעבדו עליכם? לקבלת סיוע חינם התקשרו למוקד לאזרחים ותיקים של אמון הציבור 074-700-2200 או חפשו אמון הציבור בגוגל, כי צרכנות היא המומחיות שלנו בהתאם לתנאי השירות.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שלום, כאן אלוף משנה במילואים ועורך הדין שלומי ציפורי, יושב ראש ועדת הבחירות של ארגון צוות. ב-25 ביוני נקיים בהצבעה דיגיטלית את הבחירות להנהגת צוות. יחד נבחר את הצוות המוביל שלנו. עוד פרטים באתר ובדף הפייסבוק של צוות.
איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה. או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
דודו, מה אתה עדיין פה?
כן, אבי, כל חמישי בחצות.
למה, מה קורה כל חמישי בחצות? אני צריך לדאוג.
אני צריך לדאוג אם אתה לא זוכר מה קורה כל חמישי בחצות.
מה, אתה לא יודע מה קורה במדינה? למה בכלל אתה כל חמישי בחצות בממד?
מה? מי דיבר על ממד? דיברתי על זה שאנחנו בגלץ.
לץ, לץ, לץ.
מה אתה עושה?
מדגים למאזינים הד של ממד.
וואה, לקחת רחוק את ה...
ציפורי לילה בממד. דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים שבוע בדרכם. הלילה בחצות, גלי צהל.
סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והמלחין אמיר גינת בבוא שיר עברי. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם חיים ילין, תושב בערי, בראש המועצה האזורית אשכול לשעבר. ב-12, בן וקובי פרג' וב-2, אורלי וגיא, עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
היום הסיפור של איתן טסלר, לוחם מילואים בשריון חטיבה 12.
חוטפים RPG, RPG חודר את הטנק, חודר גם אותי, ואני קורס מהמקום. הפרמדיקים שקיבלו אותי על החול, תסתכלו על גופה ולא הבינו מה הם אמורים עכשיו לעשות איתי, אז נחליטו, לא משנה מה אנחנו מתאבלים עליו. 4 מרינים תעלונקה, עוד 4 מחפים, חבר יקר שבר את הרגל והוא לא ויתר. היום אני כבר בבית, מה שנקרא, שתי ידיים, שתי רגליים, רעה וחצי סך הכל, אבל אין תלונות. אנחנו נלחמנו בשם האהבה, ואנחנו מחזירים את האהבה הזו בחזרה למדינת ישראל. תמשיכו עם הפינה הזאת, היא חשובה מאוד.
גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
אתם מאזינים לגלי צהל.